באמצע סדווה. רק בסייעתא דשמיא הגענו גם לענייני דיומא, כפי שתראו בהמשך. אנחנו התחלנו כבר לפני שבועיים לעסוק ביחס התורני למלחמה, לצבא, לצבא שלנו, לצבא הגנה לישראל. ושבוע שעבר למדנו דף מקורות שהבאתי אותו בכוונה שוב, כיוון שבתוך הדף הזה יש הרבה פרטים שלא הספקנו להסביר אותם, וכשנסביר אותם אתם תראו שהם לא פרטים אלא עקרונות מאוד מאוד יסודיים. לכן אני גם חוזר לדף הראשון וגם מרחיב בדף נוסף, אז מי שהיה שבוע שעבר יוכל יותר בקלות לעקוב, אבל אנחנו בהמשך נסביר לכולם על מה אנחנו מדברים. אנחנו שבוע שעבר למדנו את הדברים היסודיים של הרב קוק זצ"ל מספר אורות, שהם נמצאים בדף פה בצד שמאל למעלה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים. כן, אני קורא. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. מה הבעיה? הבעיה פה היא שעיסוק במלחמה הוא דבר בעייתי מאוד מבחינה מוסרית, מבחינה אישיותית. כפי שאמרנו, הדבר היה מודגש במיוחד בדורות ההם, שלהילחם פירוש הדבר היה בדרך כלל שאדם לוקח סכין ארוך שקוראים לו חרב וחותך את האדם השני עד שהוא הורג אותו. אם הוא היה כישוני יכול לעשות את זה במכה אחת, אם הוא היה פחות כישוני לפעמים זה היה יותר מסובך. זה דבר לא נעים. אני לא חושב שיש הרבה מאיתנו שבקלות היה יכול לעשות דבר כזה, אפילו אחרי ההכנות וההכשרות הכי רציניות שיש בצהל. אנחנו בדי עבד מקבלים הכשרה לקרב פנים אל פנים, כי לפעמים נתקלים במצבים כאלה. אבל זאת הייתה מלחמה במושגים של הימים ההם. לא רק זה, המלחמה הייתה בכלל אכזבית, לא מוסרית. היו בסוף מלחמה, מה שאנחנו עושים היום בתור דבר מובן מאליו, בסוף מלחמה היו לוקחים שלל, לא רק שלל של רכוש, שלל אפילו של בני אדם שהיו נהפכים לעבדים. היו במלחמה הרבה דברים שנראים לנו היום לא מוסריים, ונראים לנו בצדק לא מוסריים. מה, להרוג בן אדם זה מוסרי? הרי כתוב בתחילת התורה, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אז לשפוך דם זה דבר לא טוב. ואז אומר לנו הרב קוק זצ"ל, אנחנו מסתכלים בדורות הראשונים שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. מה? כולם אנשי תורה, צדיקים גדולים, אנשים מוסריים מאוד מאוד, מאברהם אבינו שהולך שם ונלחם נגד ארבעה מלאכים חזקים, ואברהם אבינו, אנחנו יודעים שהוא איש החסד. הוא לא בן אדם אכזבי. והדבר הזה הוא מרכזי מאוד בהבנת כל עניין המלחמה גם בימינו. כן? הרב אומר פה בהמשך, אני מדלג לאמצע הציטוט, עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסוע מן הרע. גם כי אלך בגט של מוות לא ירא רע. לא לירא רע, פירוש הדבר, שאני לא אחשוש שהרע יפגע בי. זאת בעיה. אדם נכנס למציאות מלחמתית, הוא צריך לדעת איך הוא יוצא שלם מבחינה אישיותית ומוסרית. עכשיו, הדבר הזה צריך לשים אותו במסגרת הנכונה ולהבין אותו בצורה הנכונה. אנחנו כן, לא מקבלים את הטיעון שנשמע לפעמים היום במדינת ישראל, יש ביטוי מפורסם, הכיבוש משחית. רבותיי, הכיבוש לא משחית. מה שמשחית הוא יחס לא נכון לדבר אמיתי שצריך לעשות אותו. אבל היחס הזה כמובן נוצר מתוך הנסיבות שהן נסיבות מסובכות ומורכבות, וחייבים לדעת מה קורה, לא לעצום עיניים, ולהתמודד עם הדברים. כשהרב קוק זצ"ל אומר פה, כן, הוא מדבר על הגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם שהם נלחמו, זה אומר שבצדק הם נלחמו. זה אומר שהם נלחמו ונשארו מוסריים. וזה אומר גם שהייתה פה התמודדות, הייתה פה שאלה. לא שאין פה שאלה בכלל. כי השאלה הזאת מתחילה ברגע שאני אומר את הפסוק, גם כי אלך בגצל מוות לא הרבה, כלומר, יש פה חשש שמה אני אדבק מהשלילה, מהקלקול של המציאות שאני נמצא בה. במיוחד שאני נלחם נגד אויבים שהם לא מוסריים. מיעוט קטן מהמקרים, אתה נלחם נגד אויב שמאיזה סיבה אתה צריך להילחם נגדו, והוא מוסרי. הוא איכשהו שומר על אמנת ג'נבה, מה שנקרא בימינו. כן. לא יודע כמה עמים שומרים על זה, אבל בסדר, יש משהו כזה. האנושות הכירה שיש צורך באיזשהם כללי מוסר יסודיים בימי מלחמה. אבל בדרך כלל, אתה נלחם נגד אויב, שאפילו את הבסיס המינימלי של מוסר כזה אין לו. טוב, הוא לא מושחת לגמרי, הוא בדרך כלל לא יאכל את החבר שלו חי. בדרך כלל. אז אתה צריך לא להידבק. אתה צריך לא להתקלקל. אנחנו רוצים ללמוד את הסוגיה הזאת כמה שיספיק לנו הזמן היום, זאת סוגיה גדולה מאוד. אנחנו רוצים לראות את יסודות הסוגיה הזאת. מה שקראתי בכותרת של השיעור, מהו צבא מוסרי? זה לימוד מיוחד שצריך ללמוד. בואו תראו איתי בדף השני. יש פה סוגיה במסכת שבת, שהיא ביסודה סוגיה הלכתית, אבל היא מסתעפת לנושא שלנו. יש שאלה בשבת, במקום שאין עירוב, מה מותר, סליחה, מה מותר לבן אדם לקחת איתו במקום שאין עירוב? כי הרי במקום שאין עירוב בשבת, אסור לטלטל, אסור לסחוב חפצים. אבל בגד, לדוגמה, הוא לא חפץ. לא מבקשים מבן אדם שילך בשבת בלי בגדים. הוא לובש את הבגדים. מה נקרא לבוש? ומה לא נקרא לבוש? זאת הסוגיה באופן כללי במסכת שבת. על גבי הסוגיה הזאת, יש פה במשנה, אומרת המשנה, לא יצא האיש במצב כזה שאין עירוב, לא בסייף ולא בקשת, ויש פה סדרה של כלי נשק, ולא בטוויס ולא בעלה ולא ברומח. כלומר, אלה לא בגדים. הוא סוחב איתו חרב. זה לא נקרא לבוש. זה נקרא כמו כל דבר, כמו שהוא סוחב תיק. אסור לעשות דבר כזה בשבת. רבי אליעזר אומר, תכשיטין הן לו. זה לבוש מכובד של בן אדם. בן אדם חגור חרב. פעם היו הולכים ככה. כן? אנשים מכובדים בכל מיני מצבים. אדם הולך חגור חרב, זה תכשיט. אם זה תכשיט, מותר לאישה לענוד תכשיטים, אפילו במקום שאין עירוב ולצאת כך. כן? זה דבר נורמלי, זה דבר של שימוש שאישה רוצה שיהיה עליה תכשיט כזה. עונים לו חכמים, וחכמים אומרים, אינו אלא לגנאי, אתה אומר שהחרב מהווה תכשיט? בכלל לא. אדרבה, הפוך, שנאמר וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. הנביא אומר לנו שמלחמה היא דבר שלילי. אם מלחמה היא דבר שלילי, מבחינה תורנית, זה הנביא אומר, זה לא סתם בן אדם אומר, אז מה אתה בא ואומר לי שהחרב יכול להיות תכשיט לבן אדם? מסביר הרב קוק זצ"ל את שתי הדעות. תסתכלו בדף. קודם כל, רבי אליעזר אומר, תכשיטין הן לא. פסקה ראשונה פה. הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. על זה דיברנו בשבוע שעבר, על מצוות הגבורה. אדם צריך להיות גיבור. צריך להיות גיבור בחיים האישיים. קל וחומר שהוא צריך להיות גיבור במציאות לאומית, כשהוא צריך לעשות משהו לטובת העם שלו, ובוודאי כשמדובר במציאות של רשעה, של דברים שליליים שצריך להילחם נגדם, אדם צריך גבורה. מסביר הרב, עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה, והיא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש, שהיא באה דווקא עם טהרתה ויושרה. אדם גיבור חייב להיות אדם ישר. אדם שהוא לא ישר לא באמת יכול להיות גיבור. זה דבר שאנחנו נתעכב עליו בהמשך. על כן, הסימנים החיצוניים אמרים על הגבורה. סייף, קשת, כל הכלי נשק האלה, הינם גם כן תכשיטים. כי הם מבטאים את הגבורה הפנימית של האדם שהוא מוכן על פי הגבורה הזאת ללכת, ואם צריך, הוא מוכן להילחם. הוא מוכן לעמוד על הטוב. אבל חכמים חולקים. חכמים אומרים אינם אלה לגנאי. מסביר הרב, אף על פי שעצם מידת הגבורה היא מפוארת ותכשיט לאדם, חכמים לא חולקים על זה, אף אחד לא חולק על זה. אין מציאות תורנית בלי גבורה. בלי גבורה אדם מוותר לא רק לאויב, הוא מוותר לעצמו. מה זה לעצמו? זה לא לעצמו. הוא מוותר ליצרים שבו, לנטיות המושחתות שבו, לנטיות הפחותות שבו. מי שחושב שהוא יעשה תמיד את מה שנוח לו, את מה שנעים לו, את מה שכיף לו, ככה מגיע לו, אלה לא חיים של תורה. אלה לא חיים של אידיאל. אלה לא חיים של שאיפה לטוב. אלה חיים של ירידה מתמדת. אין בתורה דעה כזאת שהגבורה היא שלילית. אז איך זה? זה הם מסכימים חכמים. אף על פי כן, הם לא מצדדים בהלכה של רבי אליעזר. מדוע? כי האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורתם הוא מכוער הרבה. רבותיי, אתם תצאו חס וחלילה ותגלו מה קורה במלחמות באומות העולם. אני מודיע לכם שרוב רובו של עם ישראל יעבור זעזוע קשה. מלחמה באומות העולם זו שחיתות מוסרית שאין כדוגמתה. ברגע שאתה היתרת את דם האדם, אתה גם היתרת הרבה יותר מזה. חיילים במלחמה, הדבר הכי קטן שהם עושים, זה השחתת רכוש. זה הדבר הכי קטן שעושים. ואנחנו מדברים עוד על המציאויות של ימינו, שלא כמו פעם, שהיה ברור שחייל מותר לו לבזוז ולעשות את הכל. גם המלחמה עצמה. תכן שהזכרתי את זה, התיאור של, ששמע אחד הרבנים ממי שהיה חייל רוסי בצ'צ'ניה, רוסיה היא עוד מלחמה, היא עוד מדינה מתורבתת יחסית. כן, חברה חשובה בקהילה הבינלאומית, לא מדינה סוג ב'. החיילים קיבלו שם הוראה אחרי שהפגיזו כפר צ'צ'ני בלי רחמים, הפגזה רצחנית. אמרו לחיילים הפשוטים, חיילים, כן, החבר'ה שהולכים ברגל, חבר'ה, אתם נכנסים לכפר ואתם יורים בכל מה שזז, מחתולים וכלבים, כמובן, לצערנו, עד לבני אדם. כל מה שזז. לא שואלים שאלות. לא מרימים טלפון קודם ומזהירים, תראו, אנחנו באים להתקיף, תברחו משם. רבותיי, זאת אכזריות. אל תגידו, הלוואי שהיינו עושים את זה. זאת אכזריות? זה חוסר מוסריות? אפילו היריות בכלבים וחתולים, הם פשוט לשחרר את היצרים האפלים של החיילים האלה כדי להפעיל טרור שאף אחד לא יעז להתנגד. כן.
הרב אומר שהדרך לעשות את זה זה להתקשר ולהגיד
לה... לא, 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 סליחה, טוב ששאלת. אני לא אמרתי שהדרך הנכונה לעשות את זה, אמרתי את זה באירוניה, לא אמרתי שהדרך הנכונה לעשות את זה להתקשר ולהגיד להם לברוח. אבל הבאתי דוגמה שתבינו מה עושים באומות העולם. בדיוק. דוגמאות קיצוניות לשני הצדדים. לכן אומר הרב, שעד עכשיו האופן שאנשים השתמשו בגבורתם הוא מכוער הרבה, כלומר מכוער מאוד, לא מוסרי בצורה רצינית. כפי שאמרתי, נכנסים למלחמה, הכל מותר. וכאשר כלי הזין שהשימוש בו היה ברובו רק להרע, אנחנו מדברים על אדם מישראל פה שלוקח חרב בשבת, אבל החרב יש מסגרת, יש ידיעה, יודעים מה השתמשו בחרבות. אם כן, הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית ממה שהוא מורה על תפארת הגבורה הצפונה בקרבו, על כן אינם אלא לגנאי. כן,
מה תגיד לאיש במושב בצפון שמסובב בשבת ויש מתיחות עם חיזבאללה או עם...
רגע, לאיך קפצת בכלל לשאלה של פסק הלכה מדבר שאנחנו לומדים קודם כל את הצד העקרוני? מחילה מכבודך, אתה רוצה פסק הלכה? לא רק במושב בצפון מותר להסתובב במדינת ישראל עם נשק, אלא גם בירושלים ובתל אביב
בשבת.
בשבת, כן. בסדר?
ניתן היה להבין
אחרת, בסדר, קודם כל, לנו יש עירוב. פה מדובר על שאלה של עירוב, זו שאלה אחרת לגמרי. אם כבר השאלה היום לגבי נשיאת נשק היא רק שאלה של מוקצה, אבל זה דיון הלכתי אחר לגמרי, זה דיון ארוך, אני לא אכנס לזה עכשיו. יש לנו היום מצב שבגלל פעולות הטרור שיש אפילו בערים במדינת ישראל, זה שאזרחים נושאים נשק, זה מהווה, גורם, מרתיע ואפילו מגן כלפי סכנות שקיימות בשטח, ולכן זה לא אותה מציאות בכלל. אנחנו מדברים על מציאות פה שאדם מסתובב אפילו בימי שלום עם חרב, אבל הוא אומר זה תכשיט, זה הלבוש המכובד שלי. עכשיו, הדיון ההלכתי פה הוא לא שייך, כפי שאמרתי, לעניין, למציאות שלנו. הוא גם לא הדיון שהרב קוק זצ"ל עושה פה בעין היה. הוא לא שואל מה פסק ההלכה, כי בעין היה הוא בא לפרש את הצד הרעיוני של הגמרות האלה. כי עין היה בנוי על ספר בשם עין יעקב, שנכתב כדי שעם ישראל ילמדו את מה שנקרא האגדות בתלמוד. אגדות זה לא מלשון שלילה, כמו באומות העולם יש אגדות, סיפורי סבתא. אלא אגדות, הכוונה בעברית לחלק של הגמרא של התלמוד שהוא עוסק בצדדים מוסריים ורעיוניים ורוחניים ולא בצדדים ההלכתיים המעשיים. ולכן הרב קוק זצ"ל בספר עין היה בא להתייחס לצדדים האלה, לפירוש לספר עין יעקב. ולכן אחרי שיש פה סוגיה שלמה שדנה בעניין הזה, הוא לוקח את הצד הרעיוני, ואנחנו מגיעים לקראת סוף הסוגיה, דילגתי לכם פה קצת, לסיכום. כן? יש לכם פה בדף, דילגנו ממם ג' למם ח', כותב הרב קוק, אני מדלג כאן על הציטוט מהגמרא, ניכנס ישר לעניין, מדרגות שונות אפשרויות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהן האפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. מה? כשאנחנו באים ולומדים ושואלים את עצמנו באופן תיאורטי, איך יבוא המשיח? מה יהיה המצב בעולם? יהיה מצב שהמשיח יבוא וכולם יהיו עשירים, לא יהיה עוני? או יהיה מצב שהמשיח יבוא ורק אז יתחיל השיפור הסוציאלי בעולם? יש מצבים שונים. כרגע, אנחנו דנים פה בשאלה של המשיח מול העולם האנושי מבחינה מלחמתית. שלום או מלחמה? כותב הרב, החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת את השלום שלא יופר, כי אם עוד יהיה לה תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים. יש פה שני מצבים. יש מצב, ודאי שעד שיבוא המשיח לא יהיה מציאות שאומות העולם בכלל, הכל יהיה טוב ומושלם, אבל יכול להיות מצב שלא תהיינה מלחמות. רב, מרחיב בזה בפסקאות הקודמות, שהחרב תשמש רק להגן שלא יפרו את השלום. יש שלום, אין מלחמות, לא תוקפים אחד את השני. צריך עדיין חרב כדי שלא יתחילו מלחמות, אבל אין מלחמות בפועל. אבל יכול להיות מצב אחר, שלא יהיה כך, הוא אומר. אלא עוד יהיה לה לחרב תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים. ומכל מקום, שתבוא השעה שישראל יוכל לבוא על מנוחתו ונחלתו, תהיה יד השם נטויה עליו. ואם גם בעתיד אשר כנסת ישראל תשוב לגדולתה, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יהיה צריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת, אם כן יחשב בצדק הזין, כלי הזין, כלי הנשק, לתכשיט ישראלי גם כן, אף על פי שבעיקרו איננו בקיאים מפני ההכרח. הרב הכניס לנו כאן במשפט קצר עניין גדול. היינו באים ליעקב אבינו, כותב הרב במקום אחר, ושואלים אותו, תגיד, איזה עם אתה רוצה להקים? אתה הולך להיות אבא של עם ישראל. יעקב נקרא בפסוק, איש תם יושב אוהלים. אומר לנו יעקב אבינו, אני רוצה להקים עם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם שעוסק בתורה, במצוות. אם הוא צריך להתייחס לאומות העולם, הוא ילמד אותם תורה. זה מה שאני באמת רוצה. האם הקדוש ברוך הוא בונה כך את עם ישראל? לא. כותב הרב קוק זצ"ל שם בספר מדבר שורה, יעקב אבינו מקבל מסר אלוקי דרך האמא שלו. האמא שלו אומרת, אתה הולך לקבל את הברכות מאבא יצחק, שים על הידיים שלך את בגדי עשיו ואת האורות של העזים, כדי שאתה תהיה כאילו עם ידיים של עשיו. אתם יודעים מה זה ידי עשיו? עשיו הוא רוצח. יעקב, אומרים חז"ל, עושה את מה שאמא אומרת. אמא היא נביאה, היא צדקת, היא אומרת לו את זה ברוח הקודש. יעקב הולך כפוף ובוכה. לא זה עם ישראל שאני רציתי להקים. רבותיי, לא זה האידיאל שלנו לעסוק במלחמות. להרוג אנשים, להשתמש בידי עשיו, הכל יעקב, אבל הידיים ידי עשיו. לא להתייחס לזה כאידיאל, אלא כהכרח. זה מה שאומר הרב כאן. אף על פי שבעיקרו איננו בקים מפני ההכרח. אבל ההכרח הזה הוא הכרח שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. אומר לנו ריבון העולם, יש בעולם רשעים. אתם תלחמו נגדם, אתם תחסלו אותם, ועל ידי זה אתם תתקנו את העולם. הייתם מעדיפים דרך אחרת. הייתם מעדיפים להחזיר את כולם בתשובה. הייתם מעדיפים שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בתשובה ואתם תלמדו תורה. טוב מאוד. אני רוצה שאתם תהיו כאלה. אני לא רוצה שתהנו ממלחמות. עשיו נהנה ממלחמות, לא יעקב. הגויים נהנים ממלחמות. אתם לא יודעים כמה הם נהנים ממלחמות. ברוך השם, אתם עם ישראל, אתם לא מבינים מה זה. אסור לנו ליהנות ממלחמות. אבל כשאנחנו צריכים להילחם, אנחנו נילחם בכישרון יותר גדול ממה שהגויים ילחמו. זה מה שאומר כאן הרב בהמשך. זה דבר מדהים. הרב קורקו כותב את הדבר הזה כשאין עדיין מדינת ישראל. אני מדלג פה כמה שורות. אומר, ונראין הדברים, ככה נראה, ככה הגיוני, ככה סביר, שעל פי הלשון האחרון הזה, על פי הדעה הזאת, איננו נזקקים לומר שרק לתכשיטים בעל מיו כלי הזין, אלא שישראל יעשה חיל. עם ישראל יהיו חיילים הכי טובים שיכולים להיות, גם בעוד אשר ערפל יחסל לאומים, והשוד והמוץ עוד להיחלם מן הארץ, יהיו רשעים, יהיו כאלה שיתחילו מלחמות כדי לשדוד, ויהיו כאלה שיתחילו מלחמות בגלל קנאה, ויהיו כל הדברים האלה בעולם, יבוא ישראל למנוחתו, עם ישראל יחזור ארצה, כדי לבוא אל מגמת פניו וחיותו המכוונת בעצו וממלכתו. ואם ירעשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, כמו לפני דורות, הנה ימינו תרעץ אויב. עד אשר יתרומה ברוח, ועל ידי גדולתן של ישראל, והכרה דבר השם אשר יקום לעולם לעיני כל בשר על העם אשר בחר לנחלה לו, ויתרומה מערך המוסר והצדק. מצד ההכרה של רוחניות העליונה היא התקיפה מכל, כי דבר השם צור עולמים היא, אז תחדל החרב מן הארץ. אבל מבטלי החרב, בני ישראל, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב. והוראת גבורתם צריכה לבוא בתכונה של פועל ומעשה. ואז השלכת החרב אחרי שנאחזה בכף מעם מופת זה, תהיה הוראה מקובלת על פי דבר השם לכל עם ולשון. מה אמרנו קודם? יש דברי נביא, יש נבואה, תדע. לא יישא גוי אל גוי חרב. אתם יודעים איפה כתוב הפסוק הזה? בישעיהו. מי העתיק אותו ושם אותו בתור מוטו על הקיר? אתם אפילו לא יודעים, אשריכם. האום. האום, כן. האום הוקם כדי לעשות שלום בין העמים, למנוע מלחמות. אתם צוחקים, כמובן בצדק. זה לא ילך. מה כן יקרה? עם ישראל ילך ויתחזק. עם ישראל יילחם כעם מוסרי. וזה מדהים, עוד מעט אני אסביר לכם מה זה מלחמה של עם מוסרי. ועם ישראל אחר כך יבוא לאומות העולם ויגידו להם, חבר'ה, די, תפסיקו להילחם. מי אומר? אנחנו אומרים, מה, אתם רוצים עסק איתנו? לא, 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 לא. עם צהל אף אחד לא רוצה עסק. זה מה שיפסיק את המלחמות באומות העולם. זה, אבל קוץ לצהל אומר, זה מדהים. אני קורא לכם דברים שנכתבו בזמן המנדט הבריטי, שאנחנו היינו כפופים, ואיכשהו היה לנו מין מחתרת כזאת קטנה שיכלה קצת להגן פה על יישובים. והרב מדבר על מצב שהצבא של עם ישראל הוא הצבא הכי חזק בעולם. הוא ידע שעם ישראל הוא עם קטן. אנחנו מתקרבים מאוד למצב הזה. מבחינה איכותית אנחנו כבר שמים את כולם בכיס הקטן. גם את האמריקאים, לא לדבר על הרוסים. אבל מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נצטרך להילחם. לא טוב לנו, אבל נצטרך להילחם. אנחנו נצטרך להילחם כי יש רשעות בעולם. מה, סתם מתנפלים עלינו? לא סתם מתנפלים עלינו. הרמב״ם כותב שמאז מעמד הר סיני, כל אומות העולם שונאות אותם. למה? כי מדרך הרע לשנוא את הטוב. זה מפריע להם שאנחנו מוסריים. הם חייבים גם ללחם נגדנו וגם להשמיץ אותנו. לא, אתם לא מוסריים, אתם הכי לא מוסריים שיכולים להיות. אבותיי, אני אומר לכם, כל מדינה אחרת שהייתה עושה את מה שאנחנו עשינו השבוע עם הספינות האלה, הייתה יוצאת משם, לא עם, כמה נהרגו? תשעה, לא עם תשעה הרוגים, אלא עם 90 הרוגים מאנשי הספינות. 90 זה עוד קטן. ואנחנו לא מדבר על תקלות של צהל, מתוך רצון טוב, מתוך מה שיהיה, מתוך אי הבנה. אני מדבר על מצב שצהל נכנס בכל הכוח ואנחנו עדיין מוסריים. כי אין לנו רצון להרוג אנשים סתם. כשצריך, צריך לעשות את הדבר בכל היעילות, בכל היכולת הטכנית, האנושית, בכל חומרת הדין, וכמובן, לא להירתע. אנחנו נלחמים פה נגד רשעים. אנחנו נלחמים פה נגד הרשעות שקיימת באנושות. זה כותב הרב קוק זצ"ל, לא הבאתי לכם את זה בדף, אבל כותב הרב קוק, הננו תמיד לוחמים את רעי האדם המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושות למטרת חייהם. זאת מלחמה קדושה. אנחנו דיברנו, יש לכם עוד בדף, על שלושה סוגי מלחמות מצווה. יש לנו מלחמת מצווה של הגנה על ארץ ישראל, של הגנה על עם ישראל. יש לנו מלחמת עמלק. מלחמת עמלק שורה לעניין. מלחמת עמלק פירוש הדבר שצריך לחסל את הרשעה בעולם. אבל מלחמת עמלק זה ציווי אלוקי מיוחד. אין לנו ציווי בתורה ללכת ולחפש איפה הטרוריסטים הבינלאומיים ולחסל אותם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא אותם אלינו לפה. אני הייתי בלבנון אחרי מלחמת שלום הגליל. מלחמת שלום הגליל היו נגדנו טענות כמו עכשיו בכל העולם. אתם מחזריים, אתם סתם, לא משנה שחטפנו קודם קטיושות על קריית שמונה ועל כל האזור הצפון. אנחנו תמיד לא מוסריים. הראה לנו שם קצין שהיה אחראי. היה שם, יש בלבנון, זה חלק מארץ ישראל, יש שם מקומות מאוד יפים. היה שם מקום כזה יפה, מין גבעה כזאת. ירוקה, הכל ירוק, מין חווה חקלאית שקטה. אומר לנו, אתם יודעים מה זה? זה בית ספר בינלאומי לחבלה. פה למדו המחבלים מיפן, מגרמניה, מאירלנד, וכולם, כל המחבלים בעולם באו לפה לקבל קורסים מהערבים איך לרצוח אזרחים. את זה צהל חיסל. ויודעים את זה באומות העולם. כל הממשלות יודעות את זה. כל הממשלות שעכשיו מגנות אותנו, יודעות שאנחנו בלעדינו, הן לא יכולות להחזיק מעמד. יש להם מתקפות מחבלים פה ומתקפות מחבלים שם, ויש להם את היצרים האלה בתוך המדינות שלהם. לא שהן לא נלחמות נגדם, גם נלחמות נגדם, באמצעים יותר חריפים ממה שאנחנו מאשים לעצמנו. אבל בלי היכולות שלנו, הן לא מחזיקות מעמד. המלחמות שלנו הן מלחמות של הצדק העולמי. כותב הרב, ותבינו, אני מקריא לכם דברים מלפני, לא 100 שנה, אבל קצת, כן, 10 שנים, הרבה לפני, קרוב ל-100 שנה, הרבה לפני שמדינת ישראל קמה. אין לנו כלל להתבייש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו. אין לנו מה להתבייש. כמובן, שצריך לשמור בתוך המלחמה על המטרה וממילא על המוסר. כלפי מה אני מדבר? הזכרתי לפני כן שיש ביטוי שאני בכוונה מזכיר אותו, כי הוא מאוד מאוד שגור בכלי התקשורת, שהכיבוש משחית. מה זה נקרא שהכיבוש משחית? אתה מגיע היום ליהודה ושומרון, כיבוש. זה שלנו, אבל יש שם ערבים. אתה צריך להתייחס לערבים האלה. איך אתה מתייחס אליהם? שאלתי פעם את אחד הרבנים שלי, הרב צבי טאושליטה, את השאלה הזאת. איך אתה עומד במחסום, איך אתה מתייחס לערבי? ותראה, אני עשיתי פעם מילואים. באחד הגשרים על הירדן. ועשיתי שם סדר. היו שם נהגי מסעיות, גברתנים כאלה, בריונים, מעביכים הרבה כסף. כמובן, הם ראשונים בתור לעבור. אמרתי להם, לא חבר. יש פה נשים, ילדים, זקנים, הם קודמים. הם כעסו עליי מאוד, אבל טוב, יש לי גיבוי, אני חייל בצהל, הם לא יכולים לעשות לי כלום. אתה מלמד את בני האדם האלה מה זה להיות בן אדם. עכשיו כמובן, אתה בודק אותו היטב, אתה לא מפספס בבדיקות ביטחוניות, אבל כשאתה לא מפספס בבדיקות ביטחוניות, זה לא להתעלל בבן אדם. כשאתה צריך להיות קשוח, אתה קשוח עד הסוף. וכשאתה לא צריך להיות קשוח, אתה מנומס. אתה לא חייב לאהוב אותו, אבל הוא בן אדם, תתייחס אליו בנימוס. הבעיה שלנו היא כשבאים אנשים שאין להם את המוסר הישראלי, יש להם את זה, יש להם את זה עמוק מאוד בפנים, אבל אין להם בפועל את החינוך למוסר הישראלי, הם עושים בדיוק הפוך ממה שתיארתי. זה תהיה לי חייל במילואים, אומר החברים שלי במחסום, מתעצלים, מגיע המסעית, לא מוכנים לטפס על המסעית ולבדוק. אבל כשמגיע ילד ערבי עם דלי, עם כמה זיתים, הם שופכים לו את הדלי ודורכים על הזיתים. זה חוסר מוסריות. וזה אסור שיהיה בעם ישראל ובצבא של עם ישראל. ממה זה בא? זה בא ממצב של חייל שלא יודע על מה הוא נלחם. וזה חז"ל אמרו לנו. יש דברים ארוכים של הרב קוק זצ"ל על הדבר הזה. אני רוצה להתחיל איתכם מדברי חז"ל. זה משהו נפלא לראות את הדברים שחז"ל אמרו כבר בימי בית ראשון, והם נוגעים לנו היום. אומרים חז"ל, יש לכם את זה בדף למטה, 4 מלכים היו. היו 4 מלכים צדיקים בימי בית המקדש הראשון בעם ישראל. מה שטבע זה, לא טבע זה. עוד רגע נבין את המשפט הזה. ואלו הן 4 מלכים. דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו. 4 מלכים שהם גם צדיקים וגם נלחמו. דוד המלך, מחבר ספר תהילים, תראו איזה צדקות, איזה מוסר יש שם. מה עושה דוד כשהוא הולך להילחם? הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני לא חוזר הביתה עד שאני מחסל את כולם. אין מה להשאיר שם בן אדם חי, הם כולם ישעים. כן, זה לא הדרכה מעשית למלחמה היום. יש מצבים כאלה שצריך, יודעים שיש פה ישעים, יש פה מי שצריך לחסל. צריך לחסל אותו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. אתה ביקשת, זה נקרא לדבוע. דוד, התפלל לקדוש ברוך הוא, ביקש בקשה. הדוד הכתיב, ויקים דוד מהנשף עד הערב למחרתם. מהו למחרתם? רבי יהושע בן לוי אמר, לשני לילות ביום אחד, היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות בזיקים וברקים. הקדוש ברוך הוא שלח לו פצצות תאורה, לא הייתה עדיין טכנולוגיה כזאת. הוא היה צריך להילחם בלילה, הוא היה צריך שני לילות כדי לגמור לחסל את כל הכוח של האויב. הקדוש ברוך הוא שלח לו פצצות תאורה. זאת אומרת, לדוד המלך יש הבנה פנימית, יכולת פנימית להילחם. למה יש לו יכולת פנימית להילחם? תחזרו רגע לדף הראשון שהקראתי לכם מספר אורות. הרי זה דוד המלך שאומר, גם כי אלך בגד צל מוות לא ירע. מסיים, ממשיך הרב, לא, בואו נתחיל משפט קודם. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. דוד המלך יודע שכשהוא הולך להילחם מול האויב, הוא נלחם מלחמות השם. כמו שראינו ברמב״ם שבוע שעבר, אנחנו עוד נחזור לרמב״ם הזה. זה נקרא מלחמת השם, כי הוא נלחם מלחמה של צדק. ולכן, עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב לסור מן הרע, גם כי ילך בגד צל מוות, לא ירע. דוד המלך לא יתעלה סתם בבן אדם, הוא לא יאבד את המוסריות, אבל הוא ילחם עד הסוף בשיא הכישרון, והוא ינצח. כשאנו מתבוננים אליהם, לדוד המלך ולאחרים, לאברהם, ליצחק, לכל אלה שנלחמו, הננו בכל הופעה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, אנחנו צריכים את התוכן הרוחני הזה. אנחנו צריכים את הדוגמה הזאת, מה זה להיות חייל. משתוקקים לאימוצם, אימוץ, זה אומץ, זה כוח. לכוח החיים החטוב והגבור שהאיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. הכוח הרוחני שלנו, אנחנו כל החיים, כל הגלות גם, אנחנו עם רוחני. הכוח הרוחני של תורה צריך לקבל את האימוץ, את היכולת לבצע, ללכת מתוך תורה וגם לעבוד, להילחם. והכוח של הגבורה צריך להיות כוח עדין. מה זה כוח עדין? לא להילחם. אלא לשמוע על התוכן הרוחני, על התכנים הרוחניים, גם כשנלחמים. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמי עולם. זה המציאות שאנחנו הולכים ומפתחים בימינו. לעומת, מה קורה פה בהמשך, במאמר חז"ל? עמד עשה. עשה הוא כמה דורות אחרי דוד המלך. עם ישראל כבר מתחיל להיות בצרות. יש חטאים, יש רמה רוחנית יותר נמוכה. ואמר, אני אין לי כוח להרוג להם. להרוג את האויב צריך תוכן רוחני, שכנוע פנימי, יכולת של הבנה מה המטרה של עם ישראל. שעם ישראל הולך להילחם פה מלחמת מצווה, הולך לחסל פה את הרשעות, הולך לגדל ולחזק את שם שמיים בעולם, ולכן זה נקרא מלחמת השם. יהודי לא רוצה להרוג, אבל אם מוכרחים, אם זה ציווי אלוקי, אז הוא גם יעבוק. אבל אם הוא לא מספיק מבין שזה ציווי אלוקי, אומר עשה, המלך של עם ישראל, זה לא, אני פה זה לא אני, זה עם ישראל, זה הכוח של עם ישראל. הוא אומר, בשם עם ישראל, אני אין בי כוח להרוג. אמה, אני לפחות יכול להתחיל במלחמה. אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני עושה. בסדר. אתה צדיק? אני מבין שיש פה מגבלה. הקדוש ברוך הוא עוזר ואומר, שנאמר, וידפה מסע ויפלו לפני השם.
מה המגבלה?
המגבלה היא מגבלה בהכרה, בהבנה, במוטיבציה. המגבלה היא מגבלה שהם לא מספיק הבינו שזה דבר השם וזאת מצווה לרוב. ולכן, לפני עשה אין כתיב כאן, לא כתוב שהם נפלו לפני עשה, כתוב שהם נפלו לפני השם ולפני מחנהו. והעניין הזה הולך ומשתווה ומתקדם לשלילה. הולך ויובד. עמד יושפת ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אלא אני אומר שירה, אני עוסק ברוחניות. ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ועת החלו ברינה ותהילה, כל אויבים נפלו, היה שם נס. ועשי, עמד חזקיהו. חזקיהו היה מלך צדיק גדול מאוד. ואומר חזקיהו, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, ואפילו לא לומר שירה. עם ישראל אפילו לא מבינים שיש ערך רוחני למלחמה, שצריך להתפלל, צריך לעשות ברוחניות בזמן מלחמה. לא, המלחמה זה, זה, זה בשביל אחרים, זה לא בשבילנו. לא, זה אפילו לומר שירה אין כוח. אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. לכאורה הוא צדיק גדול. אתם יודעים איזה נס קרה לו? סנחריב אמר עם צבא עצום בפני ירושלים. ופתאום בלילה, לילה אחד כולם מתים. קדוש ברוך הוא הורג את כולם, לכאורה. והמדרגה הכי גדולה, כולם את רוצים נס. חושבים שזוכר מה שלמדנו שבוע שעבר, שנס לא מתחילים בניסים. אבל מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, והיא בלילה רוב היצרי מלאך השם ויח במחנה אשור. כתוב שם בפסוק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וגנותי על העיר הזאת, אני אגן על ירושלים למעני ולמען דוד עבדי. לא למענך, למען דוד. מה זה דוד? דוד הוא זה שמסוגל להילחם. אם צדקיהו הצדיק הכי גדול, הוא קיבל את הנס הכי גדול, אז מה תולים אותו בדוד? הוא צדיק לכאורה יותר גדול מדוד. דוד לא נעשה לו נס כזה, דוד היה צריך לרדוף אחרי האויבים ולחסל אותם בעצמו, אז זה בדיוק הפוך. הצדיק הכי גדול הוא דוד. למה? כי יש לו את ההבנה הפנימית. יש לו את הנכונות להילחם. הוא יודע שהמלחמה היא מלחמת השם, כמו שקראנו עכשיו באורות. והזכות שלו שהוא הלך ונלחם ומסתכן, והורג, ולא שוב עד כלותם, היא כל כך גדולה שהיא מצילה אפילו את הנין של הנין שלו, את חזקיהו, כמה דורות אחרי זה, כשחזקיהו אין לו כוח ללחם. בזכות דוד נעשה הנס. כשאנחנו באים היום להילחם, אנחנו צריכים להכיר בערך של המלחמה. מי שלא מכיר את ערך המלחמה, הוא יכול ליפול למציאות שמה שנקרא הכיבוש משחית. וברוך השם, יש מספיק יהודים טובים שגם במציאות כזאת לא נופלים. כי יש תוכן פנימי, יש הרגשה פנימית, הנה אנחנו מגינים על עם ישראל. גם מי שלא למד תורה ולא יודע ולא למד את הדברים האלה שאנחנו לומדים עכשיו. אבל יש סיכון מסוים. אנחנו יודעים שיש חולשה מסוימת. אין, יש אפילו יהודים שיכולים לבוא ולהעיז לבקר את צהל על עצירת הספינות השבוע. רבותיי, כבר, כן, מי שיש לו ספקות ולא יודע, כבר פרסמו בכלי התקשורת מה בדיוק המהות של הארגון שיוגן את המשט הזה. הוא ארגון תמיכה בינלאומי בטרור. בדיוק אותו דבר כמו שמעתי על מלחמת שלום הגליל. אנחנו עומדים פה, הקדוש ברוך הוא מביא אלינו את המערכת הטרור הבינלאומית, כי אף אחד חוץ מאיתנו לא באמת יכול לעמוד מולה. לא אמריקה החזקה ולא רוסיה האכזבית. כי מי שהם באמת שונאים, זה לא את אמריקה ולא את רוסיה, זה אותנו. כי הם יודעים שאנחנו מוסריים. כל הצעקות וכל הביטויים האלה, אתם, 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 זה כיסוי. יש ביטוי כזה בחז"ל, כל הפוסל במומו פוסל. בא בן אדם ורב עם החבר שלו וצועק עליו, אתה עבד, תלכו תבדקו מה שהוא, ותגלו שהוא עבד. צועק על החבר שלו, אתה רימית. תלכו, תבדקו, תראו מי רימה. כל אלה שצועקים עלינו שאנחנו לא מוסריים, זה אפילו לצחוק כבר, חבל לצחוק על זה. אנחנו מדברים על האנשים המושחתים ביותר בעולם. אנשים שמממנים פעולות טרור נגד אזרחים. רוצחים מתועבים, או מממנים של רוצחים מתועבים, באים ואומרים, אתם מונעים סיוע הומניטרי. כאילו מלבישים את הדברים במילים יפות, כי היום אפשר להלביש את הכל במילים כאלה. לנו, הדבר המרכזי הוא לדעת מי אנחנו ומה אנחנו עושים. לדעת שהמלחמות שלנו הן מלחמות השם. לדעת, כפי שאומר הרמב״ם, מי שיוצא למלחמה על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וכבר הזכרנו שזה שייך גם לחייל בחזית וגם למי שעומד בעורף. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בשבוע הבא בעזרת השם, ביחס בין החייל לבין המשפחה. משפחות שהחיילים נלחמים, וחס וחלילה גם משפחות שהחיילים נפגעים, ואפילו נהרגים בקרב. המשפחה צריכה להיות חזקה לא פחות ממה שהחייל בעצמו צריך להיות חזק. זה חלק מהעניין. וכל הציבור של מדינת ישראל צריך לדעת, אנחנו כולנו שותפים במלחמה של חיסול הרשעה בעולם. והדברים האלה נמצאים כבר בנבואות של הנביא, כבר, ראינו עכשיו, בדברי הרב קוק זצ"ל. ממש אפשר לראות את זה בתור איזשהו ניצוץ של רוח הקודש. עם מופת, עם שמראה לכל אומות העולם, גם לימות המשיח, אומר רבי אליעזר, כלי הנשק אינם בטלים. אני מסיים, חוזר לדברי הרב קוק זצ"ל כדי לסיים אותם. מפני שהם צריכים להראות את היכולת של האיזוז המעשי והגבורה החומרית, כדי שיהיו יכולים לבטל אותה. לא יישא גוי על גוי חרב, זה אחריות שלנו, לא של האום. ודאי לא של האום של היום, שכן, יש שם רוב קולות לכל מיני מדינות שהמוסר אצלם זה דבר שחוץ מכשהם מזכירים את זה מולנו, לא קיים אצלם דבר כזה. איך אנחנו נבטל, איך נדאג ללא יישא גוי אל גוי חרב? אומר רב, לא רק על פי תכונה אצילית רוחנית לבדה, גם זה, כן, אנחנו צריכים להתחיל מהרוחניות, מהתורה, מהבנת הערך של עם ישראל, מעלינו לשבח לאדון הכל, ולכן כל בני בשר יקראו בשמך. כי אם, לא רק זה, אלא גם עם כוח הגבורה והעוז המתלווה עמה. מה שהוא אמר, הגבורה המעשה החומרית והעוז המעשה. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. וזה צריך כל חייל בצהל לדעת שבזה הוא עוסק וכל מדינת ישראל צריכה להבין, כל יהודי במדינת ישראל צריך להבין שבזה הוא נותן את הגיבוי, מתוך ההבנה הזו הוא נותן את הגיבוי לצהל. לא רק אני אוהב אתכם כי אתם מגינים עליי, נכון? הם מגינים עליי, ודאי שזה נכון, אבל הרבה יותר מזה, אתם השליחים שלנו להילחם מלחמות השם. מה פירוש מלחמות השם? תקומת עם ישראל, זה העתיד של כל העולם, אתם רואים את זה פה. איך הדרך היחידה לדאוג לא יישא גואל גוי חרב ולשלום בעולם באמת, זה שעם ישראל יהיה חזק, שעם ישראל ינצח, שעם ישראל ינצח כמובן מתוך כל המטען התורני והמוסרי שיש לנו. זאת השליחות של צבא הגנה לישראל היום. וקל וחומר כשאנחנו, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו ואנחנו מתנגשים מתוך הרצון להגן על עצמנו, כי אנחנו לא, עכשיו לא בתקופה שאנחנו הולכים לחפש מלחמות, אבל מתוך רצון להגן על עצמנו, אז אנחנו אלה שמגינים על העולם כולו מפני הרשע. זה ימין השם אומר מה? ימין השם הוא שכר. מה זה ימין השם? ימין השם פירוש הדבר, עם ישראל שמרים את החרב והולך להילחם. זה לא חס וחלילה קטנות כלפי הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה נקמה בגויים, מה זה אני עושה נקמה בגויים? אני שולח את עם ישראל להילחם. ועל זה צריך הדבר להיות התחלת צמיחת קרן ישועה, כלומר שתחילת הגאולה של עם ישראל, זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, צריך להיות דווקא בעוד כל מחשקי ארץ עומדים קיימים בפרעותם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אחרת. הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את הכל. הוא היה יכול להביא למצב שאומות העולם חוזרות בתשובה, תשובה מינימלית, אבל תשובה שהם מבינים שזה לא יפה להיות צורך, שזה לא צריך להרוג אחד את השני, קצת מוסר בסיסי, ואז עם ישראל היה חוזר לעצור. היה לנו הרבה יותר נעים, כמו שמענו יעקב אבינו, שהיה לו הרבה יותר נעים במצב כזה. נכון? נכון. אבל לא. כדי שעם ישראל יראה את הדרך, צריך שאנחנו נחזור ונקים מדינה, כשהעולם, האנושות, מחשקי ארץ עומדים, קיימים בפרעותם, הם פראי אדם. ולמה? כי לא יבוא האור הגמור, כי אם על ידי אורן של ישראל, להביא את האור לאומות העולם, להביא את השלום לאומות העולם, להסביר להם שלא רוצחים ולא מענים ולא עושים את כל הדברים הלא מוסריים האלה, זה יבוא רק על ידי אורן של ישראל. אורן של ישראל זה תורה וגדולתן בפועל. כלומר, הצירוף של תורה ושל יכולת לחימה. זה אחד התפקידים המיוחדים שלנו, אחד הדברים הבולטים, המפתיעים מאוד, בימות המשיח. הרב קוק זצ"ל כותב את זה פה בתיאוריה. זה דבר מפתיע מאוד. זה תפקיד של עם ישראל. לא רק, אין לנו ברירה, זה באמת אין ברירה, כי אנחנו לא, כמו יעקב אבינו, לא רצינו להילחם. אבל זה תפקיד אלוקי שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעשות, לא להתבייש. לעשות את זה, לעשות את זה טוב, לעשות את זה בלי להתקלקל מבחינה מוסרית, לעשות את זה באומץ, ובצורה הטובה ביותר. בהצלחה הצבאית הגדולה ביותר, כפי שברוך השם בדרך כלל אנחנו עושים, אז יש פה ושם תקלות קטנות, תקריות קטנות, כמה שאנחנו נדע יותר ונבין יותר את הערך של הדברים, תהיינה פחות ופחות תקלות. וזה חלק מרכזי של כל ההבנה של הצבאיות, של צבא ההגנה לישראל, של כל ההבנה של המלחמות שלנו, בין אם מדובר במלחמות רציניות של עם הטנקים ותותחים וכל הכוח של החיל רגלים שלנו, ובין אם מדובר בתקריות קטנות כמו שהיה השבוע, שזה סך הכל הייתה תקרית קטנה, צריך